SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
אתם עם SBS בעברית. עכשיו נשוחח קצת על פרשנויות ומשפטים בישראל, ולשם כך אנחנו משוחחים עם יובל אלבשן, פרופסור למשפטים בקריית אונו. שלום יובל.
שלום וברכה ידידי.
אז לפני שנתחיל, בוא תציג את עצמך, במה אתה עוסק בדיוק?
אני משפטן, כיום אני פרופסור למשפטים בקריה האקדמית אונו, והייתי דיקן הפקולטה, ואני עוסק מעל 30 שנה בחברה האזרחית, בעבודה שנקראת עריכת דין קהילתית, זה ייצוג וטיפול באוכלוסיות מוחלשות. בוא נאמר ככה, באוכלוסיות שבדרך כלל לא מקבלות מגן בתוך עולם המשפט, ומהצד השני, הם אלה שהמשפט פוגע ולא מרפא.
אוקיי.
חוץ מזה, אני גם ברדיו וגם גם ברדיו וגם בעיתון ידיעות אחרונות.
אז זהו, אז בוא רגע נדבר על מה שפרסמת לאחרונה באתר של ויינט עם הכותרת ככה לא נוהגים אחים לנשק. תוכל בבקשה לתמצת למאזינים קצת על מה המאמר?
תראה, לפני השבעה באוקטובר אנחנו הגענו אל פתחי פית, באמת, הגענו אל סף תהום. צריך לומר את זה, אם חושבים שהשבעה באוקטובר התהום פתחה את פיה, אז טועים. כי יום לפני היינו במצב אפילו הרבה יותר גרוע. נכון, לא טבחו בנו, לא אנסו את הנשים שלנו, ולא ביטרו את הגופות של הילדים שלנו. אבל יום לפני היינו במלחמת אחים נוראה, שהשתלטו לנו על החברה שתי כנופיות, שתי מיליציות, שתי כנסיות, קנאים, סיקריקים, כמו בתקופת מצדה, שתי כנסיות אחת סביב ראש הממשלה, שנקרא לה ביביסטים, ואחת נגד ראש הממשלה, שנקרא לה רק לא ביביסט, רלביסטים, ושתי הכנופיות האלה השתלטו גם על השיח הציבורי, וגם על הרחוב, וגם אפילו על הכנסת, ולמעשה הובילו אותנו בעיניים פקוחות, לתוך ממש, כל אחת מהם עלתה על המצדה שלה, דהרה על כביש הנחה שלה, והגענו למצב של ממש מלחמת אחים, וזה הגיע לכדי מצב שהיה שתי הקבוצות האלה, אם תרצה הסבר למה זה למה הן תמונות ראי, למרות שהן כאילו לוחמות אחת בשנייה, כי כאילו זה כל אחד מהצד השני, הם לא באמת צד שני, הם תמונת ראי, כי כל אחת מהן השנאה שלה ליריב הייתה גדולה יותר מאשר האהבה שלה לעם ישראל, ולכן הם היו מוכנים להקריב. עכשיו אני בתקופה שלפני השישה באוקטובר הקדשתי את השעות שלי בעיקר למציאת קשרה ופתרון בסיפור של הרפורמה המשפטית / ההפיכה המשטרית. כמשפטן, כמי שמסובב במסדרונות של השלטון באמת הרבה מאוד שנים, אני יודע, ידעתי כבר עד שמדובר, שאין באמת מחלוקת אמיתית, משפטית. הדברים היו כמעט, זה היה על גבול השוליים. אני כבר לא מדבר על חוק הסבירות, שזה בטח לא היה משהו חשוב. אני מדבר גם על הדברים היותר מהותיים. הפערים בין הצדדים היו פערים שאפשר היה לסגור אותם בחמש עוד דיונים וזהו. אבל ברגע שהדיון הוא לא ענייני, אלא הוא הכל לגופם של אנשים, והכל הוא מונע על ידי שנאה, ואני קיצוני ואסור לי לוותר, וכל פסיק הופך להיות יארג ובל יעבור, וכולם עם איזה חרדים שמוספים עוד גדר ועוד גדר ועוד גדר ועוד גדר, הגענו לאן שהגענו.
אוקיי, אז זאת אומרת, האם עצם העובדה שהרבה אזרחים התארגנו והפגינו בהתאם ליחידות הצבאיות שלהם הייתה בעייתית לפי דעתך?
אני כתבתי את זה בזמן אמת. הקנאות של הכנסייה שהתנגדה לביביזם, ואני לא תומך ביבי, מעולם לא הצבעתי לו, ארגנתי הפגנות נגדו בשנת 96' ובשנת 2002 בתור שר אוצר, ובוא נגיד שהוא לא ימנה אותי לעולם, ואנחנו מכירים אישית יפה, ויש לי הרבה שעות איתו, הוא לעולם לא ימנה אותי לשום תפקיד, כי יודע את כל דעותיי, וגם מה אני חושב עליו באופן אישי.
אתה יודע ש...
אבל כאשר אנשים, כאשר אנשים העזו להשתמש בכלי הסרבנות, גם אם יקראו לזה לא התנדבות, והכניסו פתאום לצבא את הכוח הפוליטי, ואמרו, אנחנו, אם אתם לא מקשיבים לנו אחד, אנחנו מוצאים את הכסף מהמדינה, זה בעיניי היה לא מוסרי, אבל זה חלק מהמשחק, זכותכם. אם זה כסף שלכם, זכותכם. אבל כשהם אמרו, אנחנו לא באים להתגייס, אז פה אני יצאתי בשורה של מאמרים, ואמרתי, חבר'ה, אל תתבלבלו. מה שעשיתם עכשיו זה נורא. כי אם משהו כן החזיק אותנו עד היום, היה השירות הצבאי.
אתה יודע, למי שקרא את המאמר, אולי הצלחת להכעיס קצת קוראים בכך שטענת שגם הליכוד ונתניהו אשמים בפילוג שתרם לשביעי באוקטובר, וגם האחים לנשק. איך היית מצפה מארגוני המחאה להתנהל?
אני במהלך התקופה שלפני, באתי גם לנתניהו וגם ליריב לוין בשורה של פגישות, וגם לחבר'ה מכל המחאה, ואמרתי להם, תקשיבו, לא יכול להיות שאף צד פה לא מוכן להתפשר. לא יכול להיות. מישהו צריך לוותר, גם ככה זה שטויות, אבל מישהו חייב לוותר כי מדינת ישראל הולכת לאבדון. וגיליתי שהם העדיפים, אני אומר, משני הצדדים, העדיפו תמות נפשים פלישתים. העדיפו שהבית שלנו הלאומי יישרף רק ושהם לא יוותרו. הם לא היו מוכנים לתת משהו שנראה להם כניצחון לביבי, גם אם המחיר יהיה שכולנו נפסיד, ולכן גם להם יש אשם. עכשיו כמובן, האשם הוא לא סימטרי. נתניהו הוא ראש ממשלה, הוא היה אמור הראשון שיוותר, הוא היה אמור להיות זה שכשזה הגיע לסיטואציה הזאת שהייתה ברורה, הוא היה אמור להיות זה שיגיד, חברים, בסיטואציה הזאת, גם אם זה לא הוגן, וגם אם זה אנטי-דמוקרטי שקבוצה קטנה של אליטה כופה את ערכיה באמצעות זה שהם שולטים בחרב ובארנק, במטוסים ובכלכלה, אני אחראי על המדינה ולכן אני מוותר. אז הוא אחראי ב-99%, אבל גם להם יש פרומיל מהאחוז שנשאר, ואנשים לא מודים בזה.
אוקיי, בוא רגע נעבור לדבר על עזה, ובצפון נלחמים ביחד ימנים ושמאלנים, אשכנזים, ספרדים, מתנחלים, קיבוצניקים, בקיצור כולם. אבל בכנסת ובמדיה זה נראה כאילו יש רק לפחות 12 שבטים שבאמת לא כל כך אוהבים אחד את השני. מה המקור של כל הפילוג הזה בעם?
זה הכל בא משם. במלחמה, זה הכל, זה רפלקציה לאותו מצב. זה הכל התחיל קודם כל בנאום אווילי של נשיא המדינה ריבלין, נאום השבטים, שכמו הרבה אנשים לא הבין מה הוא עושה, כי אנחנו לא שבטים, אנחנו עם. בצבא את העם, כשאתה נכנס לעזה את העם, כשאתה עוזר בעורף הטעם, כשאנשים פותחים את ביתם אנחנו עם, וכשאנשים בוכים על נפילת ילדים, כולנו עם. אבל יש אנשים שהפילוג משרת אותם. בראש ובראשונה זה ביבי, זאת השיטה שלו, אבל גם התנגדיו הגיעו לאותו מקום. ואני חשבתי וציפיתי שבשבעה באוקטובר, כשהם יבינו שבניגוד לארצות הברית, לנו אין פריבילגיה שתהיה פה מלחמת אחים. אני שלחתי להם מכתב, וזה לא סתם אני אומר את זה, גם פרסמתי את זה בתורים שלי בידיעות, הרבה לפני, אמרתי את זה במאי ואמרתי את זה ביוני, שארצות הברית יכולה לעשות 4 שנים מלחמת אזרחים, אף אחד לא יכבוש אותה. אנחנו 4 דקות יכבשו אותנו. ואחרי שזה קרה, והיינו כפסע מכיבוש, לא רק מה שקרה, היינו כפסע שזה ייגמר יותר גרוע, מי שיודע יודע, אז כאשר שהעסק הזה, שזה קרה, והם עדיין, הם חוזרים לעמדות המקוריות שלהם, אז אני לא מצליח להבין, באמת, לא מצליח להבין איך הם בכלל, איך לאנשים האלה אין אחריות. אני ממש מתקשה להבין.
בעקבות השביעי באוקטובר יש ציפייה שגם החרדים ישרתו בצבא, כמו כולם. מה הם הכלים החוקתיים שמאפשרים לחרדים לא לשרת בצהל?
זה פשוט החלטה של ממשלה, שניתנה עוד בממשלת בן גוריון הראשונה, הסיפור, ההיסטוריה היא פחות רלוונטית. בהיסטוריה הסיפור המקורי היה שהחרדים לא רצו את הקמת מדינת ישראל. בן גוריון היה חייב שהם יצטרפו אלינו למגילת העצמאות ובעיקר למסמכים של המשפט הבינלאומי ושהם לא יגידו שהם לא רוצים מדינה. ולכן הוא במסע ומתן איתם אמר אתם תסכימו למדינה, אנחנו נפתור אתכם. זה פחות או יותר היה הרעיון. מאז התגלגל בהחלטות ממשלה. עכשיו, הגענו למצב שזה בלתי אפשרי מבחינת המספרים, זה גם בלתי, בעיניי, לא יהודי ולא מוסרי. וההצעה פה שלי ושל חבריי, זה לא לעשות מה שעשינו עד עכשיו, להכניס את החרדים לצבא וכולם, ולנסות לעשות מה שנקרא פקודת השילוב הראוי, אלא בצורה הרבה יותר פשוטה, להכניס, פשוט להיכנס לתוך, איך אני אומר את זה, להקים צבא חרדי כמו המודל ההודי, בצבא הזה ישבו חרדים, יוכלו לחיות לפי אמונתם, בהפרדה מגדרית, לאכול את האוכל שלהם, הכל נכון, אף אחד לא מתערב להם בדבר, אבל, זה לא אומר שאין להם אחריות גם לאחוז נשק ולרוץ לתוך הניונס, כמו שהבן שלי וכמו שילדים אחרים עושים.
בואו נעבור לדבר עכשיו על האג. תוכל בבקשה להסביר את המשמעות של התוצאות של המשפט של ישראל בהאג? מה זה בעצם אומר?
תראה, בגדול לא התקבלו, כן, ישראל חטפה שם מכה, צריך לומר את זה, הפסדנו גם בגלל, והפסדנו עוד קצת בגלל שהנשיא אהרון ברק מורי ורבי, ומי שבאמת זכיתי לשפוך מים על ידיו, ליטרלי, לא רק בזה, הצטרף לחוות הדעת של הרוב באיזה מסע ומתן, והסכים שבישראל יש פוטנציאל שיהיה רצח עם, שזה גם שני צווים שהוצאו נגדנו על פרסומים ועל דברים כאלה. בגדול אין לזה הרבה משמעות, אופרטיבית אין משמעות בכלל, זה הרי לא בית משפט, זה מעולם לא היה בית משפט, זה יותר נקרא לזה ערכאה פוליטית, ולכן היכולת אכיפה היא רק דרך מועצת הביטחון של האום. כך שזה באופן מעשי אין לזו השפעה, אלא אם זה יגיע למועצת הביטחון ושם ארצות הברית לא תגיש וטו. יש דברים שיותר מפחידים. ניקרגואה הגישה השבוע תביעה נגד גרמניה לאותו בית דין בינלאומי לצדק לאותו ICJ, שבו היא אומרת שגרמניה צריכה להפסיק את הספקת הנשק לישראל, כי ישראל היא עושה רצח עם. עכשיו, פה זה כבר, התביעות האלה כבר מתחילות להיות יותר מסוכנות, כי הן יכולות לגרום, זה כמו תנועת מלקחיים, לגרמניה, לגורמים האנטי-ציונים בגרמניה, להפסיק בעצם את הנשק שגרמניה מספקת לנו, ואגב, התובעים מניקרגואה מדברים על משהו ספציפי מאוד, על מחסני נשק אמריקאי שנמצאים מאז 45 בגרמניה, ומשם קיבלנו חלפים עכשיו, ומשם קיבלנו תחמושת, ולכן לשם הם מכוונים. זו הסכנה הגדולה.
לאחרונה הנציגה של האום קבעה שבשביעי באוקטובר אנשי חמאס התעללו ואנסו נשים בעוטף עזה, אבל מזכ"ל האום התעלם לחלוטין מהדוח הזה. האם אפשר ללחוץ על האום לנקוט בצעדים נגד החמאס?
חמאס הוא לא יכול כל כך, כי הוא לא צעד, הוא יכול דרך הרשות הפלסטינית, אבל האום, כמו שאמר דוד בן גוריון, אום שמום, אנחנו בבעיה מאוד גדולה איתו, היינו תמיד. זה נראה לי חזית שאנחנו בלב הכי נפסיד בה, כמו שאני חושב שבדיעבד הייתה טעות ללכת ל-ICJ, ל-AG, כי נתת לגיטימציה להליך שמראש הוא מוטה מולך.
הבנתי, אוקיי. יש לי עוד שאלה אחת אחרונה, אולי באמת היום זה כבר לא, זה נשמע פחות רלוונטי, אבל מה, לפי דעתך, היו אי-הבנות הכי מהותיות של שני המחנות לגבי המהפכה המשפטית?
צר לי לאכזב אותך, ידידי. לא היה שום אי-הבנות. הם הבינו היטב, אני אומר לך כמי שהיה שם, הם הבינו היטב את האין פערים, הם הבינו היטב שזה לא רלוונטי, הם הבינו הכל, זה לא היה בכלל ענייני. זה היה אך ורק כוחני משני צדדים, שכל אחד בשם הצדק המוחלט שלו, לא הסכים לוותר לצד השני. עכשיו, אני כבר לא מדבר מי צודק ולמי יש את העם ומי נבחר ומי לא נבחר. זה לא משנה כרגע. יש שלב שכשחוטפים לך, אני גם רוצה להגיד לך, כשחוטפים לך את הילד, זה בוודאי לא בסדר. זה מה שאמרתי ליריב לוין. אם באים קוזקים וחוטפים לי את הילד, ברור לי שהם שודדים וברור לי שהם לא אגונים וברור לי שאני המוסרי כי אני מייצג טעם. אבל מה זה משנה? אני רוצה להציל את הילד, אז אני אתן לקוזקים מה שהם רוצים. ואף אחד לא רצה להציל את הילד הזה ששמו מדינת ישראל.
יובל אלבשן, משפטן ופרשן פוליטי מישראל. נסתפק בדברים האלה. תודה לך על הזמן.
תודה לך מירושלים. כל טוב.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.